מדגישים כ"ב ו"ו וזין שבפרשתנו. כי יקרא קם ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. למה ניתב לך והארכת ימים. ולזה אומר המדרש בדברים רבה. זה שאמר הכתוב במשלי, כי לוויית חיים אין לראשך. מהו כי לוויית חיים? אמר בפנחס בן חמה, בכל מקום שתלך המצוות מלמות אותך. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגביך. אם עשית לך דלת, המצוות מלוות אותך, שדאמר וכתבתם על מזוזות ביתך. אם לבשת כלים חדשים, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תלבשת נס. אם הלכת לגלח, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תקיף ופעת ראשכם. אם היה לך שדה והלכת לחרוש, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תחרוש בשור וחמור ירדיו. ואם זרעת אותה, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תזרע כרמך כלאיים. ואם קצרת אותה, המצוות מלוות אותך, שנאמר כי תקצור קצירך בצדך ושכחת עונה בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר היתום ולאלמנה יהיה. אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא היית עוסק בדבר אלא מהלך בדרך, המצוות מלוות אותך. מניין? שנאמר כי יקרא קם ציפור לפניך, לא תיקח האם על הבנים. אם כן, מדרש זה המביא מצוות משטחי חיים שונים ביותר, ורובם לוקחים מפרשתנו, רואה את המצוות המרובות האלה כמלאכים המלווים את האדם, המוסיפים לו ולחייו ולמעשיו לוויית חיים. כלומר, פתח בפסוק במשלי, כי לוויית חיים הם לראשך. כל פעולה ותהיה עשייה של חולין גמורה, כעשייה לצורכי גופו כגון תספורת ולבישת בגד, עשייה לשם דיור כגון בניית בית, עשייה לשם סיפוק צרכיו הכלכליים כגון עבודות שדה וחרם, כל עשייה אנוכית של חיי יום-יום, מעלים אותה המצוות המלוות לדאגת קדושה לעבודת השם. לפיכך אין צורך לאדם בבריחה מחיי חולין, מעשייה בחברה ולמען החברה, אין צורך בבריחה אל ההתבודדות על מנת להתעלות ולחיות חיי קודש, כי אם בתוך חיי העשייה, בתוך מעשי החולין, מלווה המצווה את המצווה ונותנת לו אפשרות, הזדמנות למלא רצונו בכל עשייה ועשייה. אם כן, אני חוזרת, מדרש זה רואה את תכלית המצוות כלוויית חן לחייו. כי מלאכים טובים המלווים את האדם בטיולו בחיים. ואולם גישה אחרת נמצאת במדרש במדבר רבה לפרשת הביאו אותם הפסוקים שהביא המדרש הראשון. אף על פי כן, המגמה של המדרש היא אחרת. נאמר שם כך, הדאו דכתיב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישני שמחה. זרה הקדוש ברוך הוא את התורה ואת המצוות להנחילם לישראל לחיי העולם הבא. ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצווה לישראל. יצא לחרוש לא תחרוש בשור וחמור ירדה. לזרוע לא תזרע כמה חקיליים. לקצור כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו. לש ראשית הריסותיכם חלה. נקרא כאן ציפור לפניו, שלח שלח תשלח את האם. נטע עץ, פרלתם עלתו את פריו. קבר מת, לא תתגודדו. בנה בית, ועשית מעקה לגגיך. וכתבת מלזוזות ביתך. נתקפה בטלית, ועשו להם ציצית. משל לאחד מושלח לתוך המים, עגלון הטובע בים. הושיט לו הקברניט את החבל ואמר לו, תפוס חבל זה בידך ואל תניחהו, שאם תניחהו אין לך חיים. אף כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כל זמן שאתם מדובקים במצוות. עכשיו מביא פסוק מדברים, ואתם הדבקים באשר אליכם, חיים כולכם היום. וכן הוא אומר במשלי, החזק מוסר, אל תרס, נצרע, כי היא חייך. רואים אנו שכאן הדרשן אינו רואה את האדם כמתייל בגנו של הקדוש ברוך הוא להנאתו, והמצוות הן מלוות אותו ומוסיפות לו חן ויופי, אלא כל תפיסת החיים עצמה מכאן אחרת. האדם הוא כאן הנאבק עם הגלים הסוערים. משל לאחד מופלח לתוך המים, אם תראה, גם אינם, החיים אינם גם שבו האדם מתייר, אלא החיים הם כאן ים סוער, והאדם הוא הנאבק עם הגלים ועומד לטבוע בים החיים הזה. הגלים יצרי האדם העומדים להטביעו. רגע, רגע, לולי הקברנית אשר בחסדו הושיט לו את החבל שיחזיק פה ולא יטבע. הן המצוות המצילות אותו והנותנות לו כוח ועמידה במאבקו עם יצריו. החיים עטורי מצוות אינם בניגוד לחיים ריקים ממצוות עניין ליופי ולנוי, אלא החזקה במצוות הבדל שבינה לבין נטישת המצוות אינו הבדל בין נוי ויופי לבין כיעור וריקנות, אלא הוא ההבדל שבין חיים ומוות, בין שחייה לתביעה מיידית. כמו שאומר המדרש, אתם הדביקים בשמריכם, חיים כולכם היום. והקברנית המשליך את החבל לתובע אומר לו, תפוס חבל זה בידך ואל תניחהו, שאם תניחהו אין לך חיים. כן, כאן יש שתי תפיסות שונות של החיים ושתי תפיסות שונות לגמרי של המצוות כולה. שני המדרשים משתמשים באותם פסוקים. שאותה מצוות בכל שטרי החיים הן כמעט אותם הפסוקים. אבל הסדר הוא אחר לגמרי. במדרש הראשון הייתה המצווה האחרונה מתוך פרשתנו כי יקרא כאן ציבור לפניך. דברים כבד פסוק ו'. ואילו במדרש השני הייתה המצווה האחרונה שהביא, נתקפה בטלית ועפו להם ציצית. שאלתי היא, האם תוכלו למצוא את הסיבה לכך? למה בהתאם לכל המגמה של המדרש ולכל מבנה המדרש מסיים הראשון בפסוק של שילוח הקין דברים כבדי דבר, ולמה מסיים השני את הדגמתו והפסוק במדבר תתבר כפחת היינו בפסו להם ציצית מתוך פרשת ציצית. מה הסיבה לכך שזה מסיים בפסוק זה והשני בפסוק השני? עכשיו בחרתי לי מתוך כל המצוות המרובות האלה עוד פרטים אחדים שיש בהם מרשים. החלק גדול של המצוות של קיטצי הם מצוות של אדם לחברו, ובייחוד מצוות של התייחסות לחלש, ליתום, לעני, לאלמנה, לגר, יחס בין מלווה למלווה, יחס לשכיר התלוי באדוניו. הן תופסות מקום גדול בפרשתנו, ואלה בכלל תופסים מקום גדול מאוד בתורתנו. מדרש איכה רבה מסתמך דווקא פסוקים אלה כדי למצוא בהם תשובה לשאלה המפורסמת על מה חרבה הארץ, על מה הלכו ישראל בגולה. ומדרש איכה רבה בדרשו את הפסוק השלישי של המגילה, גלתה יהודה מעוני, אומר גלתה יהודה מעוני, על שחבלו משכון עני בתוך בתיהם, כמו שנאמר, ואם איש עני הוא לא תשכב בעבותו. זה פסוק מתוך פרשתנו. אם כן, על שחבלו משכון עני בתוך בתיהם ולא החזירו את המשכון כפי שצוו על פני התורה, לכן גלתה יהודה, שנאמר ואם איש עני הוא לא תשכב בעבותו. דבר אחר, גלתה יהודה מעוני על שעשקו שכר שכיר, כמו שנאמר לא תעשוק שכר עני ואביון. דבר אחר, גלתה יהודה מעוני על שגזלו מתנות עניים, כמו שנאמר לעני ולגר תעזוב אותם. מעניין כאן לראות את ההבדל בין פשוטו של מקרא לבין מדרשו. לפי פשוטו של פסוק זה גלתה יהודה מעוני, כפי שפרשו אחרונים וקדמונים, הרי המם של מעוני היא מם הסיבה. היא גלתה מעוני, מרוב צרות, בגלל הצרות. ופרשנים רבים בזמננו רואים כאן רמז לעזיבת הארץ בימי ירמיהו, כשנדדה שארית הפליטה ועברה למצרים מפני התלות שהייתה בעיר מרוב צרות שהיו כאן. כלומר, גלתה כאן פירושה לא כפייה הדיור לאחר לבוא זה הנשיאת אם כן רואה בפסוק זה את התשובה לשאלה למה קרתה, והוא עושה כאן בסיבה הישירה, הסיבה הכלכלית, פוליטית, המצב כולו שהביא לידי כך שגלו. ואילו הנדרש אינו עוסק בסיבה האחרונה, הטכנית, שהכריח אותם לגלות, אלא בטעם הדבר של אותה גלות. אם עולה עכשיו לשאלה מפני מה הלכו בגולה, עונה הנדרש לשאלה בשל מה הלכו בגולה. מצוות אם כן שעליהן מסתמך המדרש הזה הן אי החזרת המשכון עושק שכר שכיר. דבר זה כתוב פעמיים בתורה, פרשת קדושים ופעם בפרשתנו. עניין זה של הלנת שכר שכיר הוא חמור מאוד, ובתורה אינו מובא כאן בפרשתנו רק בסגנון לקוני כמצוות לא תעשה או עשה, אלא גם בנימוק. לא תעשוק שכר אני ואביון לאחיך או בגרך אשר בחצך בשעריך, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, כי אני הוא ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל השם והיה לך חטא. כאן מוצאים אנו תופעה שגם בפרשת משפטים ישנה, שהמצווה באה יחד עם פנייה לרגש של המצווה, כי אני הוא ואליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא עליך. רואים לנו שהתורה כמו מסתפקת בציווי, אלא גם רוצה לגעת לליבו של האדם. וכן גם עושים בעקבות התורה כאן חזל, ואומרים על האיש המלין שכר שכיר, ביומו תיתן שכרו, כגון שהיה מהלך בדרך והחמור אחריו, מחרו לו עמובה של עמיר נתנה על כתפו, והיה החמור בא בדרך אחריו מקווה לאכול אותה אלומה. מה עשה לו אדוניו? בא והמידו בבית וקשר אלומה למעלה הימנו. אמרו לו, רשע, כל הדרך הוא רץ בשבילה, ולא נתת לו. כך שכיר, עמנו מצטער כל היום, מקווה לזכרו ומוציאו ריקם, ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל השם והיה בך חטא. ועוד אומרים רבותינו כדי לקרב פסוק זה לרגש, ואליו הוא נושא את נפשו, מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיטה, לא על שכרו? ואתה שאלה אליכם, הידוע לכם מקום בפיוטי תפילות שהוא מושפע מן המקום הזה? בפיוטי תפילות המקובלים מאוד אצל אשכנזים,